ערב טוב לכל מאזיני חב"ד אונליין. אנחנו כבר נמצאים בישורת האחרונה, כמה ימים לפני יום הדין הגדול ראש השנה, הבא עלינו לטובה. והערב אנחנו נדבר על משהו עממי יותר, מלבד כל העניינים העמוקים הסודיים שיש בנושא של ראש השנה, שכבר דיברנו עליהם בשבוע שעבר. היום הייתי רוצה להתמקד במנהגים של ראש השנה. אך נבחר שני מנהגים, אחד מהם בתחילת ראש השנה, בליל ראש השנה בסעודה, והשני הוא לקראת השקיעה של היום השני של ראש השנה. ונראה איך שנעוץ תחילתן בסופם. ומה משדרים לנו שני המנהגים הללו שנראים סתם כזה מן... ומה יש בתוכנם לשדר לנו לקראת השנה החדשה. בליל ראש השנה, אחרי שבאים מבית הכנסת, עושים קידוש, יש מנהג נפוץ בכל עדות בני ישראל, שאוכלים ראש, ובעת אכילת הראש, אומרים, יהי רצון, שני יהיה לראש ולא לזנב. הבקשה הזאת, במבט קצת יותר מעמיק, נראית מוזרה ביותר. א', אנחנו נמצאים עכשיו ביום הכתרת המלך, והדבר הכי חשוב ביום הכתרת המלך זה התבטלות טוטלית של כל העם, כולם משתתחים אפיים ארצה. אין אני מגדול ועד קטן. ראשיכם, שבטיכם, עד חוטב עציך ושב עמך, כולם בטלים ומבוטלים אל המלך. לא מצאת לך בקשה יותר מתאימה, ביום יותר מתאים לבקש שנהיה לראש? מה ראש? איזה ראש אתה רוצה להיות? ראש ישיבה? ראש הממשלה? ראש העיר? לא טוב לך להיות סתם יהודי פשוט? שאלה שנייה, אפילו אם נמצא איזשהו הסבר למה אני רוצה להיות ראש, למה אומרים בלשון רבים שני יהיה לראש? ראש יש אחד. אם זה ראש הממשלה, אם זה ראש העיר, ראש הישיבה, ראש הוא אחד. אם כולנו נהיה ראשים, אוי ואבוי. מסופר בגמרא ש... אליהו הנביא הלך פעם ביחד עם רבי ישוע בן לוי, והגיעו לעיר אחת, ושם לא קיבלו אותם בכבוד הראוי. אז הוא יחל להם, אליהו הנביא, שתהיו כולכם ראשים. אז הוא אומר לו, למה מגיע לברכה כזאת? הוא אומר, אל תדאג, ספינה שכולם יהיו רב החובלים שלה, היא תלך לאבדון במצולות. איך אפשר לבקש שכולנו נהיה ראש? מה פשר בבקשה? אז אני רוצה להעביר כאן נקודות ממכתב של הרבי, מכתב כללי לקראת ראש השנה. המכתב הוא מימי הסליחות תשכ"ט. שם הרבי נוגע בנקודה מעניינת. הוא מתחיל עם הנחת יסוד. כל חג בעם היהודי, דרך אגב, חג זה מלשון מחוגה. מה זה מחוגה? אתה תוקע את השפיץ של המחוגה במרכז, ואז אתה עושה את כל הרדיוס מסביב סביב. כל חג מבטא איזשהו עניין. פסח מבטא חירות, לא רק לחג הפסח. מפסח אני מושך חירות, מהי חירות? לכל השנה כולה. מגיע שבועות, נותן לי נקודה, מהי תורה? מגיע חנוכה, מה זה מסירות נפש? מגיע פורים, מה זה שמחה? מה בעצם מלמד אותנו ראש השנה? לכאורה אין בו איזה תוכן מיוחד חוץ מהבריאה. מה המסר של ראש השנה? אומר הרבי ירמיהו מאוד פשוט. יוד וראש השנה זה יום בריאת העולם. אז אם ככה, ראש השנה בעצם אמור ללמד אותנו השקפת עולם. איך יהודי צריך להסתכל על העולם. וזה יובן לנו מתוך פסוק בתהילים שמדבר על היום הקדוש של ראש השנה. וכך אומר הפסוק, כולם מכירים אותו. זה היום תחילת מעשיך. איזה יום? של ראש השנה. מי שמכיר במדרשים, אז כתוב שמה שבעצם א' בתשרי, זה היום, זה לא תחילת מעשיך, זה סוף מעשיך. זה היום השישי לבריאה. תחילת מעשיך הייתה בכ"ה באלול, יהי אור. מדוע אם כן אומר דוד המלך שזה היום תחילת מעשיך? טוב, התשובה הקלאסית לשאלה הזאת, זה לא שאלה. יוד ואדם הוא תכלית כל הבריאה, אז לכן קוראים ליום הזה של התכלית תחילת מעשיך. אבל נדייק. זה הצליל קצת דומה, תכלית ותחילת. אבל תכלית תמיד היא באה בסוף. זה טבעה של תכלית. כמה הכנות עושים לחתונה, וכמה הכנות עושים ביום החתונה. מי באים האחרונים לטקס? החתן והכלה. אז אם היה אומר הפסוק, זה היום תכלית מעשיך, מאוד מוסכם, נכון? אבל תחילת, פירוש המילה תחילה בלשון הקודש הוא, שלפניה אין כלום. זה ההתחלה. שאלה רבי שאלה מאוד עממית. האם זה לא נאיבי מדי, ההסתכלות היהודית הזאת, להתעלם מכל ששת ימי הבראשית, מכל מרחבי החלל והגלקסיות, ממרחבי כדור הארץ הענק, רבבות אלפי יצורים, מן הדומם, מן הצומח, מן החי, כל זה גרגיר חרדל, האדם הוא גרגיר חרדל ביחס ליקום. אז אתה בא ואומר לי שברגע שנוצר האדם, זו התחילה, הווה אומר שאתה טוען שלפני זה לא היה כלום? כל זה כלום? איך אפשר להתעלם מכמות אדירה כזאת? והרבי כאן, בפסוק הזה, מלמדת אותנו התורה, השקפת עולם ביום בריאתו של העולם. איך יהודי צריך להסתכל על העולם? זאת אומרת, אפשר להסתכל על העולם דרך משקפי הכמות. מסתכל על כל דבר מבחינה כמותית. ואז מי שמסתכל ככה, אז הפירמידה של העולם, כמו משולש כזה, שהבסיס רחב, ולמטה זה נגמר בשפיץ. אז ההסתכלות הגויית על העולם היא, שהבסיס הרחב, הגדול, החזק, זה הדומם. מה זה הדומה? מיליארדים טונות של אפר וסלעים. כמה הצומח נמצא? מעט מאוד ביחס לכדור הארץ. כי חלק גדול מכדור הארץ זה או מדבריות או אוקיינוסים. אז כמה כבר יש צומח ביחס לכל המשקל וכל הפנים של כדור הארץ? זה ממש אפסי. בואו נלך הלאה, כמה בעלי חיים יש ביחס לצומח? מעט מאוד. מרוב עצים לא רואים את הדובים. אז בעלי חיים, למרות שהם המונים, אבל הצומח הוא הרבה יותר צמחים ויערות וטרופים וסובטרופים, אז החי הוא פחות מהצומח. אילו האדם, ביחס לעולם החי, רק חרקים יש בעולם פי מיליון מה שבני אדם. כל בעלי החיים השונים, האדם, קבוצה הכי קטנה. ואל תשכחו, מדובר כאן על האדם ביום הראשון לבריאה, שהיה רק אדם, עוד לפני חווה אפילו. בדבר הגרגיר הקטן הזה, האפסילון, עליו אתה אומר, זה היום תחילת מעשיך? קודם לא היה שום דבר? איך אפשר? והרי בזה ההבדל בין המבט הגוי למבט היהודי. המבט של האנושות הכללית היא התייחסות לעולם במשקפי הכמות. ולכן, כל התרבות המערבית, אם תשימו לב, שמה דגש על הכמות. למה כולם נוהרים למנהטן? אתה רואה שם כאלה גורדי שחקים, בנייני ענק, שהבן אדם נראה פספוס לעומרם, וכולם מסתכלים בהתלהבות על האמפייר סטייט בילדינג, ועל התאומים, זיכרונם לברכה, איזה גודל, הכל גדול, ענק, רכב אמריקאי, איזה גדול, איזה מנוע, יש שלטים כאלה שכותבים, קובע במה שאתה נוסע. מה הרכב הגדול שלך יותר? מה החשבון שלך בבנק? יש כזה ביטוי בין המיליונרים, כמה הוא שווה? כמובן, כמה מיליארדים יש לו. וזה נקרא, הוא שווה, אה? הוא יכול להיות אדם חסר, חדל אישים. יש לו הרבה מיליונים בבנק, הוא מאוד חשוב. זאת אומרת, הולכים הכל לפי הכמות. ולכן, מזה התוצאה היא שהאדם רואה את עצמו מיעוט, אז הוא שואף להיות, להתמזג ברוב. אז אם זה באנושות הכללית, הוא רוצה להתמזג ברוב האנשים, הוא לא רוצה להיות קבוצה מיוחדת וסגולית. כולם עושים ככה, היום אנחנו נעשה ככה. כולם נוסעים ליוון, גם אנחנו ניסע ליוון. מה נצא לשבת בבית כנסת דווקא? ומזה נוצרת תופעה שנקראת, לא נעים להגיד, התבהמות. אנשי הבוהמה. לא סתם נתנו להם את השם הזה. והגישה היא, מה שטבעי זה יפה. אומרים לו, תשמע, זה לא מוסרי, מוסרי, יש מוסרי, אתה הולך בג'ונגל, יש מוסר. החזק מנצח. כל הבעלי חיים חיים ככה, אני אחיה כמו בעל חיים. פעם בעבר, כשעוד היה קצת ערכיות באנושות, שהיית אומר למישהו שאתה ממש בהימה, אז הוא היה נעלב. היום לא נעלבים, בהימה, מה רע בבהימה? זה טבעי. אם הוא לא היה מתבייש, גם הוא היה יורד אל החוף מתנהג כבהמה. כי הוא רוצה להשתוות לרוב. זה משקפי הכמות. הרבי אבל, כשבא ראש השנה ואומר, זה היום שבו נברא הפיצי הזה, האדם, זה תחילת מעשיך, קודם לא היה כלום, אז זה נותן לנו מבט, שמסתכלים על האיכות, ואז מה קורה? כל התמונה של הפירמידה מתהפכת. מזכיר לי כמו משקפת, מצד אחד זה מראה מגדיל, כשאתה הופך את זה, אז זה מקטין. במשקפי האיכות, מצב הוא הפוך. הכי נמוך, הכי מצומצם, הכי מסכן, הכי עלוב, זה הדומם. נכון, הוא מיליארדים טונות, אבל מה הוא שווה? סטטי. אפילו תנועה אין לו. אני מתכוון תנועת חיים, לא תנועה טכנית. כן? לעומתו, הצומח, אמנם פחות בכמות, אבל יש פה כבר צמיחה, התפתחות, רביעה של פירות. זה דרגת חיים יותר נעלית. אם אני נכנס לעולם החי, יש פה עוד עליית מדרגה בחיות של החי. למה? מה המיוחד בחי ביחס לצומח? בחי יש נפש, יש לו רצון, יש לו עונג, יש לו כאב. בצומח יש אמנם שינויים, התפתחויות, אבל הכל זה טכני, זה רק גדילה של הענפים, של הפירות, של הצבע, אבל אין שם רצון, אין שם כאב, אין שם אהבה. לחי יש נפש. בוא נלך יותר גבוה, ככל שעולים יותר גבוה, יותר קשה להסביר מהי המעלה של הדרגה היותר גבוהה. מחי, מצומח לחי, מאוד בולט ההבדל. בא כאן מרכיב של נפש. אבל לכאורה, האדם, להרבה תפיסות עממיות שאינם יהודיות, האדם הוא אחד מבעלי החיים המתורבתים ביותר. שימפנזה משוכללת. איפה אתה רואה באדם מעלה יתרה על החי? גם הוא יש לו נפש, רצון, כאבים, אהבות, בילויים. לחי ברמה יותר גבוהה. אז מה המעלה שיש לאדם על בעלי חיים? אז בתפיסה השטחית עונים, הבן אדם יש לו שכל. סליחה? לבעלי חיים אין שכל? אולי הם לא יודעים מה לעשות מתמטיקה ואריתמטיקה. אבל ראיתם פעם חתול איפשהו מנסה לעשות מערב ומלכודת לעכבר, ואיזה תחמונים איך לתפוס אותו? אז אין לו שכל? יש להם תמונה לבעלי החיים. מחוץ מזה, גם אם היית אומר שזה איזושהי תמונה, ולאדם יש תמונה יותר גדולה, אז אם כך, כל המעלה היא רק כמותית. ברגע שתגיד שהפער בין האדם לחי זה רק כמות של אינטליגנציה, אז זה לא מזכה את האדם שהוא יהיה בסטטוס נבדל לחלוטין. יש בעלי חיים חסרי שכל כמו תולעת שטוחה, ויש בעלי חיים יותר מתוחכמים, הדולפין, השימפנזה, אז יש אחד שהוא עוד יותר שימפנזה. יש אחד יותר מדופלם ויותר מדולפן, מלשון דולפין. אז מה? אז אני אפתח את הדולפין, בסוף אני אגיע לאדם? חייב להיות איזה פער. בוא נגיד, אנחנו צריכים למצוא איזו תכונה שהבעל חיים הכי משוכלל אין לו אותה, והאדם הכי פרימיטיבי יש לו אותה. וזה לא כמות האינטליגנציה. יש כאן נקודה אחרת. האדם יש לו את היכולת להגביר את הערכיות האובייקטיבית שלו, שהמוח אומר לו שזה דבר נכון וערכי, להגביר את זה על המערכת של היצרים שלו ולרסן אותם. לדוגמה, אם בקיבוץ חפץ חיים פותחים את הרפת, כל הבהמות הולכות לאיבוס, הגיע שעת האוכל. אין מצב בעולם שפתאום איזה עגל צעיר יזוז הצידה וייתן פור לפרה הזקנה. שאין כן אדם, גם אם מאוד מתחשק לו סיגריה, או לנגוס בעוגת קרם טעימה, פתאום המוח אומר לו, שמע, זה לא בריא. אתה חייב להתאפק, זה לא בריא בשבילך. אז הוא מתגבר על יצריו ובולם את עצמו. היכולת הזאת, בעל חיים יש לו תבונה, אבל כל התבונה שלו אינה אלא פנס כדי לאתר את מאווייו של האינסטינקט שלו. זה עיקר הבעל חי, האינסטינקט. איך להשיג את האינסטינקט? אז הקדוש ברוך הוא העניק לו מידת מה של תבונה לתכנן את התאוות שלו. יוצא שהשכל הוא עבד של התאווה. היא המניע והוא משרת אותה. כמו כלבלב שרץ לפני האדון שלו, אבל כל רגע מסתכל לאיפה האדון רוצה שאני הוליך אותו. שאין כן האדם, גם שהוא נמצא במצב יצרי, חם, סוער, הוא מסוגל, לא תמיד הוא עושה את זה. יש בני אדם שמתנהגים באמת, חוץ מזה שהם הולכים עם עניבת פרפר ועם החפתים, לא מגיע להם כל כך השם אדם. הוא יכול להיות פרופסור, יש לו B.A. ו-M.A. ביחד זה B.A.M.A. B.A.M.A. כשמגיע לריסון עצמי, הוא לא מסוגל. אז הוא בעצם אדם שלא ביטא את הצד האנושי שלו. אבל מי שראוי באמת לשם אדם, השכל שלו יכול לשלוט על הלב. זה במילים פסיכולוגיות. במילים דתיות קוראים לזה בחירה חופשית. חופשית לא רק מכפייה חיצונית, אלא חופשית גם מיצרים ואינסטינקטים. יש לו אינסטינקט, כן? הוא לא חופשי להחליט אחרת. היכולת להשליט את המוח שהוא על פי רוב אובייקטיבי. הוא אומר מה נכון, לא מה טעים. לעומת זאת, היצר הוא כל הזמן הולך רק לפי הלי טעים. מה שלי טעים, זה אני עושה. אז המעלה של חי, של האדם, על בעלי החיים, זה יכולת הבחירה, השלטת השכל על הרגש. זה מעלת האדם. אבל זה עוד לא הקודקוד של הפירמידה. יש עוד דרגה גבוהה יותר. יהודי. יהודי מלמד אותנו ראש השנה, יהודי הוא דרגה עוד יותר גבוהה. לא רק הוא משליט את השכל על כל מאורעות חייו, הוא מסוגל להשליט את הרצון האלוקי שהוא מגלה שיש בורא עולם. ובורא עולם רוצה משהו, ואני מכפיף לא רק את היצרים שלי, גם את השכל שלי, לרצון העליון והמוחלט והאינסופי של הבורא העולם. זה המעלה שיש ליהודי על סתם אנוש. הוא מתקרב לאמת המוחלטת. הוא נותן לעצמו משמעות לא רק לחיים שלו, שהם יהיו מוסריים ואינטליגנטיים, משמעות לכל היקום. בשביל מה הוא? איך אני משרת פה את התכלית האלוקית שלמענה נברא העולם? זה דרגת חיים הכי גבוהה. אז עכשיו, מה הפירמידות האלה אומרות לנו בראש השנה? שזה מסר חשוב מאוד. הגישה האנושית הכללית מסתכלת על העולם במשקפי הכמות. ולכן, אם יש להם ערכים, זה רק ערכים דולריים. זה נקרא אצלהם ערכים. מעטים הם אנשי המוסר שהם בעלי אידיאולוגיה מוסרית. אז מי יותר חשוב? יבוא אחד ויגיד, רוב האנשים הם קרייריסטים, אינטרסנטים, כל אחד דואג לעצמו. מעטים הם אלה שהם מוסריים. והחברות קוראים להם פריירים. אז אתה רואה שמשהו יותר איכותי הוא מעט יותר. בוא נראה מי עוד יותר מעטים, גם מאנשי המוסר הכלל אנושיים, יהודים, כי אתם המעט מכל העמים. הם ממש קבוצה מאוד מעטה. ולכן מי שלא מסתכל במבט יהודי אומר, למה לי להיות יהודי מצומק כזה בתוך מסגרת של עם סגולה? אני רוצה להיות איש העולם הגדול. כולם הולכים, זרום איתם. לך עם הרוב, לך עם הכמות. בוא ניקח ביהודים עצמם, אין הרבה. ביחס לאנושות, 15 מיליון יהודים בערך. מתוכם, כמה מהם באמת שומרי מצוות, מאמינים, יהודים כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו? מעטים. רוב היהודים זורמים עם החבר'ה. אז היהודים המאמינים ושומרי המצוות מעטים. כמה מתוך החרדים שומרי המצוות הם גם אמיתיים, עם אהבת השם ויראת השם אמיתית, לא סתם מצוות אנשים מלומדה, בודדים. כמה מהם הם חסידים שמהדרים עד יותר מהשולחן ארוך? עוד יותר מעטים. וכמה יש בעולם אנשים שמבחינת צדיק ממש כמו רבי? אחד. אז התפיסה שהכלל העולמי, למה אני צריך ללכת אחרי איזה רבי אחד שמחליט מה טוב לי? יש הרבה יהודים, לא? כולם יהודים, גם בלי ציצית, גם בלי תפילין. הרי זה הולך הלאה. למה צריך לדווקא להיות יהודי? יש המון אנשים, מה הם לא טובים? גם אנשים, לא? בני אדם. ומכאן יורדים גם עד, ואם אני מתנהג קצת כמו בהמה, אז מה? הבהמות הם הרוב. רק עץ הוא לא רוצה להיות, הוא לא רוצה להפוך לצמח. אבל כמה שאפשר יותר להיות משתלב, לא להיות סגולי, לא להיות קבוצה, לא להיות ייחודי. כי זה מכניס אותי למיעוט, ואני רוצה לזרום עם הרוב. אז כאן באה ההגדרה של היום הזה, תחילת מעשיך. ובא להגיד לנו שכיהודי אני צריך תמיד לשאוף אל האיכות, לא אל הכמות. וזה מרומז בקטע של המנהג שאומרים שנהיה לראש ולא לזנב. מה בראש? רוב בעלי החיים, הזנב שלהם גדול. הראש קטן. קחו לדוגמה את הטווס. איזה זנב מפואר, אקורדיון. הראש שלו גולגולת של תרנגולת קטנה. הוא את השועל, הפיקח שבחיות. הראש שלו משולש קטן, אבל חריף. ערום. הזנב? אז זה גדול, מפואר. הזנב מסמל את הכמות. הוא יפה, הוא גדול, הוא מרשים, אבל הוא זנב. הראש זה האיכות. אני זוכר שהייתי בחור, עוד אז הטכנולוגיה לא הייתה מפותחת כל כך. אז מי שהיה חוזר מ-770 ורצה להביא משהו מאמריקה, היינו מביאים טייפ ריקורד, היה עוד עם הסלילים האלה הגדולים. הטייפ היה גדול וכבד, וכולם קינו בו, איזה טייפ יש לו, כל השיחות והמאמרים, וזה. היום, טייפ כזה שווה גרוש, אם הוא בכלל קיים. אתה רוצה טייפ? אני אתן לך משהו כמו קופסת גברורים. אז מי שלא מבין, אומר, סלח לי, אני רוצה משהו ככה רציני, כמו שהולכים באמריקה, אפרו-אמריקאים הם כאלה טייפים ענקים שמרישים ברחוב, הם שווים $50. שטייפ קטן, איכותי, דיגיטלי, כך בגוף האדם. האיבר הכי גדול בגוף האדם זה הרגל. המוח הוא קטן. אני משוגע לך אחרי המוח. הרוב קובע, לא? הולכים לפי הרוב. דרך אגב, זה כל שיטת הדמוקרטיה. הרוב קובע. אבל יש מישהו איכותי שאומר שזה לא נכון לנהוג ככה. אבל כולם עושים ככה, אז הרוב קובע. אז על זה אנחנו מתפללים בראש השנה. היא רצון שנהיה תמיד לראש, כלומר שנחתור בחיים שלנו, כל השנה הבאה עלינו טובה, בכל דבר שנפגוש בעולם, נחתור תמיד אל הראש, אל הנקודה האיכותית, שהיא קטנה בכמות, ולא ניגרר אחר הזנב, אחר הרושם, אחר תפאורה, כי זה בסוף אתה תישאר זנב. מסר עמוק מאוד. מסר חינוכי. גם לילדים שלנו. רוב הילדים, גם כן, אפילו בתוך שכונה חרדית עצמה, יש ילדים יותר אוהבים משחקים, יש ילדים שבאים לחזור משניות. הרוב זה החבר'ה. והילד אומר, למה אני צריך להיות שונה? למה אני צריך להיות מסכן? כולם עושים ככה, רק לי לא נותנים. כולם יש להם פלאפונים, רק לי אומרים שזה לא כשר. למה? כי אתה איכותי. אתה ראש. אתה לא זנב. זה המסר של ראש השנה. אבל יש פה עוד נקודה. עמוקה יותר. בראש השנה זה גם אחד מעשרת ימי התשובה. גם בהליך התשובה יש כל דבר בעולם. כל דבר בעולם, בין אם הוא גשמי, בין אם הוא רוחני. אפילו מלאכים. יש מושג רגלי החיות. יש הכנפיים של החיות. ויש הראש, הפנים של חיות המרכבה. כל דבר יש לו ראש וזנב. ניקח למשל את מושג התשובה. גם שם יש זנב התשובה. תשובה, אבל היא זנבית. היא עושה רושם גדול, אבל אין בה הרבה מהות של תשובה. מה אני מתכוון? יש תשובה שהיא יותר כמותית. זאת אומרת, הוא סופר כמה עבירות עשיתי השנה, כמה פעמים דיברתי לשון הרע, כמה מגיע לי גיהנום. הוא מחפש כל מיני דקויות, אין לו עבירות, הוא אדם דתי. אז הוא נזכר שפעם אחת הוא שרח את הנעל השמאלית, לפני הימנית, אז הוא עבר עבירה, יש לו עבירה. מספרים על הצה, שפעם היה איזה אברך שהסתובב בערב יום כיפור, מאוד מצוברח. שאלו אותו, מה הבעיה? אז הוא אומר, נגיד את האמת, אני כבר חודש אלול שלם, מחפש עבירות, אין לי, אני אדם דתי, שומר על שולחן ארוך, קלה כבחמורה, אין לי שום עבירות, ואני מפחד להגיד, גם כיפור, אשמנו, בגדנו, חשש של דבר שקר תרחק, אז חברו מנחם אותו, תראה, יש עוד כמה שעות עד יום כיפור, לא? יכול להיות לתפוס איזה עבירה? מה, אני אלך לקולנוע? מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא אומר, למה? יש עבירות כאלה. אין לך איזה מישהו שיש לך חשבון איתו, לגמור איתו חשבון? פתאום נזכר, כן, השכן שלי הוציא לי מרפסת, ורבתי איתו, וויתרתי לו, אני אלך עכשיו לגמור איתו חשבון. אז הוא הולך לחפש עבירה, אולי לקומה רביעית, תופס את השכן, נותן לו מכות, יורד למטה, מבסוט, יש לו כבר עבירה. פתאום מלמעלה, מקומה רביעית, אשתו של אותו שכן, צועקת לו, הלו, זה אתה שהרבצת לבעלי? זאת אומרת, כן, מגיע לו. אין לך מושג איזה מצווה עשית. אז הוא נשאר כבר, גם העבירה הזאת נהפכה לזכויות. אז הם מחפשים כמות של עבירות. מה שיש לו יותר עבירות, הוא יותר מזועזע בראש השנה. ואם אין לו הרבה עבירות, אז הוא די לא כל כך מפחד. נכון שלא לגמרי צדיק, אבל עבירות קטנות, שוליות, לא משהו. הוא לא מגיע למצב של זעזוע פנימי שקורע את הנשמה, כי הוא לא עשה כאלה דברים חמורים. אנשים כאלה הם באמת יותר אוהבים את התשובה ביום כיפור. יום כיפור צמים, בוכים, מכים על חטא, זה נקרא תשובה. אבל כשמגיע ראש השנה, הוא אפילו לא מרגיש במה היומיים של א' וב' בתשרי, במה הם ימי תשובה, הרי לא מזכירים בכלל חטא, ולא מכים על חזה. סתם חגיגות, אוכלים פרי חדש, וזה, מה כאן התשובה? איפה יש פה תשובה? זה במשקפי הכמות. אבל כשמסתכלים במשקפי האיכות, אז עיקר התשובה היא לא כל כך על הפרטים, שהם יבואו אחר כך. מה עם הכלל של עבודת השם, שהיא קבלת עול מלכות שמיים פנימית, עמוקה, תחושה שאני מסור לגמרי לקדוש ברוך הוא. אדמו"ר האמצעי, הבן של בעל התניא, כותב בכתביו, יש לו ספר שנקרא דרך חיים, שם הוא מדבר על תשובה. אז הוא אומר, ישנו פסוק, אבילים מדרך פשעם ומאבונותיהם יתענו. איך הוא מפרש את הפסוק? הם מתענים על האבונות שלהם, צומות על גבי צומות. מערב שבת עד ערב שבת. אבל הדרך של פשעם הם לא עזבו. הם אבילים, האבילות שלהם היא שהם לא עוזבים את הדרך שמובילה לפשע. ועל מה הם מתענים? על הפשעים, על עוונותיהם. תמיד אצל חסידים סיפרו שיש בעל חיים כזה, לא ראיתי אותו, ככה מספרים, שקוראים לו ביבר. עם בעל חיים קטן כזה. והוא, הטבע שלו אומר לנו שהוא רואה מלכודת, הוא מבין שהולך להיות מלכודת, הוא מתחיל לילל, 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 והוא מתקרב למלכודת, ומיילל, ומיילל, וממשיך ללכת למלכודת. שנה את הדרך. אז הוא אומר, אנחנו סופרים עבירות, אבל כל העבירות האלה, מאיפה זה מתחיל? מאיפה השורש? איפה הראש של התשובה פה? מזה שלא קיבלתי על עצמי בפנימיות, שאני מסור טוטלית לקדוש ברוך הוא, אני מגויס. אני עבד שלו, אני לא רק פוחלץ צורה של דתי, כמו שיש בחלונות הראווה, יש אדם, איזה גבר עומד עם החליפה, אבל הוא כלום, הוא חתיכת בובה. אז התשובה בראש השנה היא לא על עבירה פלונית, עבירה אלמונית, איפה הקבלת עול? נעלמה. וכאן זה כבר נקרא יותר גוף התשובה. זה לא זנב התשובה, זה יותר כבר גוף התשובה. אבל זה עדיין לא השיא. זה תשובה יותר אמיתית, למה? כי היא לא רק פוחדת מעונש, היא מתייחסת לקדוש ברוך הוא כמו אני לדודי ודודי לי. זוגיות. זה שונה מעוזרת בית. היא עושה גם מה שאומר בעל הבית, בעלת הבית. אבל זה שפחה. מה שאין כן איש ואישה, אם האישה עשתה משהו שלילי נגד בעלה, היא לא פוחדת מעונש, שמה ייתן לה סתירה. אוי ואבוי אם זה היחסים ביניהם. כואב לה, לא מחייך אליי כמו אתמול. אני לא רואה את מאור פניו. עננה חלפה בינינו. זה כואב לה יותר מאלף סתירות. מאידך, אם היא עשתה משהו ובעלה, יש לו נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני, היא מאושרת. אז התשובה בראש השנה היא, איפה היה אני לדודי ודודי לי? מספרים על אחד מגדולי האדמו"רים, שפעם מסתובב עם פנים מחורקמות בימים הנוראים, היה שבור. אז חברו, שהיה גם כן אדמו"ר, שאל אותו, מה אתה מודאג כל כך? הרי יש עניין של תשובה. צריך להיות שמח שיכולים לעשות תשובה. בוא נגיד לך את האמת. על העבירות שעשיתי אני לא כל כך מודאג. בשביל זה יש יום כיפור, אפשר לעשות תשובה. אני מה שמדאיג אותי זה המצוות שעשיתי. איזה מצוות ואיזה פנים עשינו אותם. סתם מצוות אנשים מלומדה כזאת, מכוח האינרציה. בלי חיות, בלי התלהבות. זה מה שחורר לי, זה מה שכואב לי. אז זה כבר סוג תשובה יותר מהותי, יותר אמיתי. אבל עדיין לא הגענו לראש התשובה. שימו לב, יש לא רק זנב וראש, יש גם גוף. השלב ראשון צריך לדאוג לא לזנב. שלב שני, לא להסתפק שאתה רק לא זנב, והגעת לגוף, לשאוף ליותר מזה, לראש התשובה. ראש התשובה הוא עוד יותר עמוק. וכדי להבין את זה, אני רוצה לסיים בתובנה שלמדנו מאיגרת התשובה של האדמו"ר הזקן, שהוא מלמד אותנו שם מה זה תשובה עמוקה על פי חסידות. לא רק מפחד, מיראת העונש. אז אולי נתחיל עם קטע של גמרא, ואיך הוא מפרש אותו על פי פנימיות התורה. במסכת יומא, יש שם דיון, שלושה חילוקי כפרה. יש דרגות בעבירות, וכל דרגה יש סוג כפרה אחר. אומרת שם הגמרא ככה, עבר על מצוות עשה ושב, מישהו לא עלינו, לא הניח תפילין, ושב, חזר בתשובה על כך, אינו זז משם עד שמוכלים לו. מה פירוש? צ'יק צ'ק מוכלים לו. רק אמר סליחה, אני מצטער, לא עשה את זה עוד פעם. מוכלים לו, אמר, לא צריך המשך טיפול. מה החלוקה השנייה? עבר על מצוות לא תעשה ושב. למשל, אם אחד אכל בשר בחלב, שזה לאו, לא תעשה, ואחרי זה התחרט ושב, פה זה לא כל כך מהר. תשובה תולה. תולה בראש עושה חצי מהעבודה. ויום הכיפורים מכפר סופית. עד כאן בנוגע לענייננו. הדבר השלישי שם זה אם העבר לא סתם לאו אלא כריתות ומיתות בדין, אז גם יום כיפור לא מספיק, צריך גם ייסורים למרק את החטא. אבל לענייננו מספיק שני החלוקות הראשונות. השואל בעל התניא דבר יפה מאוד, הוא אומר, אם אתה רואה שבמצוות תעשה, מיד מוכנים לו. ובלא תעשה צריך יום כיפור, לא די בחרתה, מה אתה מסיק מזה? מי חשוב יותר לקדוש ברוך הוא? עשה או לא תעשה? מתי שלא תעשה? והראיה שקשה מאוד לחפר על זה. עשה זה יותר קל. והראיה שמיד סובלים מוכרים לו. שואל בעל התניא, אם כן, איך תסביר יש כלל בכל הש"ס? כשיש התנגשות, יש מצבים שיש התנגשות בין עשה ולא תעשה. התורה בבת אחד מצווה עליי לעשות פעולה של מצוות עשה, אבל אני לא יכול לעשות אותה כי אז אני עובר על לא תעשה. יש הרבה דוגמאות, למשל ברית מילה בשבת. ברית מילה זה מצוות עשה. לחתוך ולפצוע ולהוציא דם, זה נקרא מלאכה בשבת, שאסור לעשות אותה. זה לא רק שאסור לפגוע בעצמי, זה מלאכה, כמו להדליק אש. עכשיו אני עומד ושאל את הקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? אתה אומר לי לחתוך, נדחה לי יום ראשון? אי אפשר, ביום השמיני זה יצא משבת. אז ההלכה אומרת, אין בעיות. עשה, דוחה, לא תעשה. כלומר, תתעלם מהלא תעשה, וחשוב לי שתקיים את העשה. סימן שמי חשוב יותר? עשה. סתירה. הוא שואל את זה לא רק בשביל למדנות, הוא רוצה להביא אותנו לתובנה עמוקה בנושא התשובה. אז הוא מסביר ככה. לפני החסידות התרגלנו, כשאני אומר לפני החסידות זה לא לפני 300 שנה, כל אדם שעדיין לא למד חסידות, אז הוא כמו לפני 300 שנה. כל העניין של מצוות ועבירות, אצל אדם חרדי רגיל שלא למד פנימיות התורה, זה הכל עניין של משמעת או מרידה. עשית מצווה? כן, המפקד. שום לך וי. תקבל שכר גם על זה. עשית עבירה? מרידה במלכות. מגיע לך עונש? זה כל ההסתכלות. בא אדמור הזקן ואומר שצריכים להוסיף פה עוד מימד. כל מצווה ולעומתה כל עבירה, יש להם גם השפעה אקטיבית. זה לא רק עניין של ציות או סירוב. יש דברים באמת בפקודות שאין להם שום משמעות, סתם. עמוד דום, עמוד נוער, סתם לתרגול. ואחד אומר, לא רוצה, הולך לכלם, סירוב פקודה. אבל יש מצוות שיש מאחוריהם, פקודות שיש מאחוריהם תועלת, פעולה מסוים. למשל, אם אבא אומר לבנו, תאכל את המנה עוף, הילד לא רוצה לאכול, אבל יש מצוות כיבודיו. אז הוא עשה התקפיה, קפה את עצמו ואכל. עכשיו אני אשאל, מה נוצר פה? צריך להגיד, ציוט, זה אבא, רק זה? מה עם הוויטמינים והברזל שהוא קיבל מהבשר שנכנס בגופו וחיזק אותו? זה דבר אקטיבי. בוא ניקח, לא תעשה. אם אמרו למישהו את ההפקה הזאת הלבנה שאתה רואה פה, זה לא סוכר. זהר, זה רעל. אל תאכל את זה. האמא אומרת לו, אל תאכל את זה. אבל הוא שמע שיש פה הפקה מיוחדת. מים גנובים עם טאקו, הוא רוצה לטעום. טועם וזהר רעל. אז מה יבוא אחד להגיד, אוי, חוצפן, עכשיו עברת על כיבוד אם. זאת הבעיה? כן, זה נכון. אבל הוא הרס את הקיבה, חייב בסכנה, הוא צריך טיפול רפואי. הוא פגם באיברים של הגוף שלו. מה הנמשל ברוחניות? שיהודי מקיים מצוות עשה, נכון? דבר ראשון, יש פה ציות למלך. אבל יש גם עוד דבר. זה בחסידות מסבירים. יש אור אלוקי שיורד ושורה על האדם שקיים את המצווה. שהאור האלוקי הזה לא היה לפני זה כאן. אני מייבא אותו עליי. כל מצווה נוספת, עוד אור אלוקי אני מוריד לעולם. הוא ניקח בעבירה, יש גם שני פרטים. פרט אחד זה, איך עברת ואכלת בשר וחלב? הרי המלך אמר לא. אתה כן עשית, מורד במלכות, מגיע לך עונש. רגע, רק זה קרה פה? עבירה פגמה בנשמה התאורה שלו, הכתימה את הנשמה. היא קראה את המיתרים של הקדושה. יש פגם, קטם. זה לא מספיק שיגיד, טוב, 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 עוד פעם אני לא עושה. כן, אבל מה עם מה שעשית כבר? קרה פה קטן. עכשיו, אחרי שהבנו את זה, בואו נעשה תיאור עכשיו, מה קורה עם עשה ולא תעשה. אם אני נתקל בשניהם יחד, אז אומר הקדוש ברוך הוא, למה באמת עשה יותר חשוב מלא תעשה? כי אומר, בלא תעשה, מה אני מרוויח? אם קיימתי את הלא תעשה, לא עשיתי, לא עשיתי. אז מה עשיתי? מנעתי טומאה, מנעתי חושך, לא הבאתי אור, שללתי דברים שליליים, אבל לא הבאתי תוספת אלוקות וקדושה בעולם. מה שאין כן אם אחד הניח תפילין, אז הוא הביא אור אלוקי לעולם. אז אם ככה, מה יותר חשוב? למנוע חושך? או להביא אור. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שואל אותי, אני מעדיף שתביא אור, מעט אור, דוחה הרבה מן החושך. אז לכן כשבאים לעניין קיום, העשה חשוב יותר. כשהוא מביא אור. אני שמעתי פעם מהרבי דבר נפלא, למה אנחנו אומרים שהתכלס הבריאה יותר נמצאת בעשה מאשר בלא תעשה? אומר הסבר מאוד פשוט. בשביל להגיע למניעת החושך של הלא תעשה, אלוקים לא היה צריך לברוא עולם. אם הוא לא היה בורא עולם, לא היה חילול שבת, לא היה פריצות, לא היה גנבות, הכל היה טהור. אבל בשביל שכן יקדשו את היד ואת הראש ואת הלולב ואת האתרוג, זה צריך עולם. זאת אומרת שהעולם נברא אשר ברא אלוקים לעשות. נכון, צריך גם למנוע חושר. אבל אם יש לי או זה או זה, עדיף להביא אור. איך אגב מי שהכיר את הדרך של הרבי במשך כל שנות חייו, רוב הרבנים הצדיקים שיש בדור, ויש עוד צדיקים, הם תמיד עובדים על השלילה, נגד חילולי שבת, נגד מתוכי מתים, נגד תמונות תיבה, נגד חילול קברים. מעניין, הרבי היה לו כל מיני מבצעים, הוא לא הלך נגד. במקום נגד חילול שבת, הוא אמר, שידליקו נרות שבת. אהבת ישראל. תניח תפילים. כי הרבי ראה שהעיקר זה המשכת אור אלוקי. ממילא כבר יימנע החושך. רגע, אז אם ככה, אם עשה זה כל כך חשוב, עד שהוא מביא אור חדש לעולם, אז למה מי שעבר הלא תעשה, מוכלים לו כל כך מהר? אומר הבעל התניא, חידוש עצום. לא רק חידוש, גם מלחיץ. אומר, מה זה מוכלים לו? אתה יודע? על מה מוכלים לו? על המרידה. החלק של המרידה בזה שלא צייתתי לפקודה של המלך, לבקש סליחה מהמלך, הוא אומר, אתה יודע מה? קשת סליחה? שכחתי בזה. לא תקבל עונש. רגע, אבל מה עם האור שהתפילין היו אמורים להביא? אין לי את האור. מה איתו? אז הוא אומר שם בשם הגמרא, שזה הבעיה במצוות עשה, שגם אם הוא עושה תשובה, האור נעדר. אין מה לעשות. היית אמור להעביר, אני אניח תפילין ביום ראשון. יום ראשון זה האור של יום ראשון. אבל מה שביום שישי לא הנחת, אי אפשר להחזיר את ההיסטוריה אחורה. היום הזה חסר לך אור. אתה תבכה, בסדר? בכי מוחק כתמים שישנם. אבל אם אור, אין אור, אז מה יעזור הבכי? אז כשאדם שומע את זה, זה די, אז מה הוא אומר? אז אל תלמד מזה שמוכלים לו מיד שהמצוות עשה היא קלה יותר. אין יותר מה לעשות, רק למחול לו. זה כמו להבדיל בבתי חולים. שני חולים נכנסו למיון, אחד מהם, הרופאים אומרים למשפחה, הוא משתחרר, יכולים לקחת אותו הביתה. שני אומרים להם שישאר עוד 3 חודשים. אז אלה מקנים בו, איך הולך הביתה? למה שלנו לא עולה? אמר לו בסוד, אין לו תקווה. חבל להחזיק אותו, עוד ים ימיים, הוא מת. אין לי מה לעשות איתו, חייני משחרר אותו. לא אומר שהוא יותר קל. אצלך יש עוד מה לעשות, אני מחזיק אותך, לרפות אותך. אין לו זז משם עד שמוכלים לו, לא מביאים לו את האור שהוא הפסיד. במילים פשוטות זה אבוד. מעוות שלא יוכל לתקון. ככה אומרים חז"ל בגמרא. אבל מעניין, הוא מדבר את זה לא בראש השנה, סתם תשובה של כל השנה. באה החסידות ואומרת, מה אם יהודי אומר לקדוש ברוך, אני לא מוכן להפסיד את האור שהייתי אמור להביא לעולם. אני בן שלך. חזרתי בתשובה. לא מסתפק בזה שלא תעניש אותי, שתמחול לי. אני רוצה את האור שפספסתי בחזרה, רטרואקטיבי. מה יגיד הקדוש ברוך הוא? אני לא יכול, זה כבר עבר. אצלך יש לא יכול. עבר, הווה ועתיד, אצלה אותו דבר, אתה איך כל יכול. אני רוצה את האור שנהדר. מעניין, יש גם רמז בתוך הגברה. הגמרא אומרת, אינו זז משם עד שמוכלים לו. מה זה הביטוי אינו זז משם? אני יכול להגיד, מי עד מוכלים לו? חשבתי רעיון. יש אחד שאינו זז משם מלבקש רחמים עד שמוכלים לו. ברגע שמוכלים לו, מבסוט, אין עונש, שלום, אני הולך לאכול את הסעודת החג. הם האורות שהפסדת, לא אכפת לך? לא, לא יודע בכלל שכם לכזה דבר. אבל מה יקרה אם אחד אומר, אינו זז משם גם אחרי שמוכלים לו? אני לא זז מכאן עד שתביא לי את האור האלוקי שהפסדתי. ולמה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה שהאור האלוקי שהבורא רוצה אותו בעולם, כואב לו שהוא פספס את זה. ומרוב שהוא כואב את זה בעומק נפשו, אז הכאב העמוק של נפשו מגיע לעומק של הקדוש ברוך הוא למעלה. ואומר בעל התניא במאמרים של ראש השנה, הוא ממשיך לו מחדש, אור חדש על ציון תאיר. אגב, היום זה מאוד חשוב, שווה בעלי תשובה וזה, והם אומרים לעצמם, בסדר, לא יהיה לי עבירות, לא יהיה לי עונש, כי חזרתי בתשובה, אבל מה עם כל התפילים, וכל השבתות, וכל הקידוש שלא עשיתי, וכל הנרות שבת שלא הדלקתי? אומרים לו, אם אתה עושה תשובה מעומקא דליבה, תשובה של ראש, לא רק לא זנב, תשובה של ראש, אני רוצה להגיע למקור העולמות, לכתר של הקדוש ברוך הוא, כתר בגימטריה תרי"ג, פלוס שבע מצוות דרבנן, שורש האור של המצוות, ומשם אני מושך אור חדש. זה רק בראש השנה אפשר. על פי זה אני רוצה להשלים, ראש השנה הוא אחד בעשרת ימי תשובה. אנשים לא מבינים איזה תשובה יש בו. לא מכים על החזה, ולא צמים, ולא בוכים. כל הזמן החגיגות, זה תשובה זה? יותר מזה. אם הייתי שואל מישהו, עשרת ימי תשובה, איפה השיא? ראש השנה או יום כיפור? אז פשטות כולם יגידו, זה הרי תהליך שהולך ומתקדם. השיא זה יום כיפור. אז אם יום כיפור זה השיא, זאת אומרת שא' וב' של ראש השנה, הכי נמוכים, צום גדליה בג' תשרי יותר גבוה מראש השנה. לא יכול להיות. אז ראש השנה זה השיא. אז זאת אומרת שיום כיפור הכי נמוך. חדש לנו עכשיו, שיש בעשרת ימי תשובה שני שיאים. שיא אחד ראש השנה, אחרי זה יש ירידה כזאת, מתונה, ושוב עולים לשיא חדש של יום כיפור. בשביל מה שני שיאים? יום כיפור זה השיא לכפרה וכינוח וכביסה. יכפר עליכם, לפני השם תתהרו. הנשמה התלכלכה בחטאים. חטאים זה דברים שאני כן עושה, לא שאני לא עושה. ותימנו את הנפש, פגמנו בה, אז היא צריכה כיבוס. אז מה שיום רגיל לא יכול לחבס, כי יש גם תשובה באמצע שנה. חטאים קטנים, כמו אבק, אני שוטב, ויש חטאים שככה, קטם עמוק שצריך מכונת כביסה עם הרתחה, עם אבקת כביסה, זה יום כיפור. אחרי יום כיפור הכל יוצא קשה לי. אבל מה עם האורות שלא המשכתי, שפספסתי? מה יעזור פה כביסה? הכביסה יכולה לנקות כתם שישנו, אבל אור שאיננו נעדר. איך אני יכול להשלים אותו? באה חסידות ומגלה, זה ראש השנה. וראש השנה זה היום שבו אפשר לזעוק לקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתהיה מלך על כל הארץ, שהאור האלוקי שלך ישכון, וכואב לי שלא המשכתי את האורות מספיק. ואז הקדוש ברוך הוא חונן אותו. הקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא ממשיך לו את כל האורות שהוא פספס, כאילו הוא למד כל חייו, כאילו הוא התפלל וקיים מצוות כל חייו. דבר מתנה אדירה. כאן אנחנו באים למנהג שעושים בסוף ראש השנה. יש יום א' ראש השנה, אחרי זה יש יום ב' של ראש השנה. בסוף יום ב', אחרי מנחה, לפני שמגיעים לערבית, אז יוצאים כולם מחוץ לעיר, אל איזשהי מקור מים, שם עושים תשליך. בתשליך אומרים שם פסוקים ומתחננים לכפרת עוונות, אבל בסוף התשליך, תשליך זה דין, לא מנהג, זה דין. בסוף התשליך יש מנהג שמנערים. ראיתם פעם? מה מנערים? יש פה דבר מוזר במנהג חב"ד. לא כולם נוהגים ככה. רק המקובלים, האריזל, בסידור של בעל התניא. רוב העולם מוציאים את הכיסים ומנערים אותם. כמי שמשליך את כל החטאים. למה כיסים דווקא? למה לא פותחים את החולצה? בכיסים זה הכסף, שזה המקור של כל העבירות. אז כאילו רוצים לזרוק את כל החטאים שבאו בעקבות הכסף. במנהג חב"ד, וכך גם באריזל, לוקחים את הציצית, את כנפות הציצית, מוציאים את הציצית ומנערים את הציצית. תתמה תמיד, לא ראיתי את זה כתוב, סתם תתמה, מה פתאום לנער את הציצית? ציצית זה גימטריה תרייג, המילה ציצית זה 600, פלוס 5 קשרים, פלוס 8 חוטים, 613 מצוות. לכן כתוב, ראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, שכלולים בציצית. אז בתשליך, מה אני מנער? לא את העבירות? את המצוות? מה פשר העניין הזה? זה מתקשר למה שדיברנו קודם. שיטת החסידות אומרת, לנער עבירות? מה אתה נזכר בראש השנה? היה מתאים לנער את העבירות בתחילת חודש אלול לפחות. והנה יותר קרוב, ביום הראשון של הסליחות, שתגיע לחג, ראש השנה, נקי, בראש השנה, עכשיו זמן לנער את העבירות? באמת אומרת החסידות נכון, את העבירות נערנו כבר קודם. לא באים, ראש השנה לא נוצר בשביל לנער עבירות. אז מה כן? אנחנו רוצים לנער את המצוות. כמו שהוא אמר, באיזה פנים עשיתי את המצוות? עבירות, אני אבקע, אני אחפר, אבל איזה פנים עשיתי את המצוות? מלאות שגרה, אבק של חולין, בלי הרגש, בלי התלהבות. הם כאלה מצוות מאובקות. צריך לנער אותם. אבל יש פירוש יותר עמוק. הציצית הם אמנם המצוות. החוץ שנמשל זה כמו האור האלוקי הזה שיורד על ידי המצוות. אבל מאיפה הוא מגיע, אתם יודעים? יש בחסידות דבר שנקרא אור מקיף, אור אינסוף. לא נקודה, לא שטח, הוא מקיף. החוץ של הציצית הוא ספציפי. יש חוט פלוני, יש חוט אלמוני, יש קשר הזה, קשר... התלית היא אור מקיף, היא השורש של המצוות. וזה שאני מנער את המצוות, אני כאילו מושך מתוך האור המקיף של התלית, שיחדור וימלא את החללים שנותרו מהיעדר קיום מספיק של הציצית. אז זאת אומרת שבעצם שני המנהגים האלה נעוץ תחילתן וסופן. המנהג הראשון של אכילת ראש ולהגיד שניר לראש בא ללמד אותנו, תמיד תשאף לנקודת האיכות. תתעלם מהכמות הזנבית המרשימה. תלך על האמת. הסיום של ראש השנה אומר, רק אחרי 48 שעות של תשובת ראש השנה, רק אז אפשר להגיע לתובנה הזאת שהמצוות צריכות ניעור. לפני שהגעתי למצב של ראש השנה, חשבתי, הכל בסדר, אין עבירות, בסדר. לתפוס פתאום שהמצוות האלה, הן עצמן דורשות לנער אותם, להבק אותם, זה בא מזה שאני חותר לעומק העניין של התשובה. אז הייתי מגדיר את שני המנהגים האלה. המנהג הראשון קורא לנו לתפוס ראש השנה. תפוס ראש. המנהג השני אומר לנו לא רק לחזור בתשובה, אלא לחפור בתשובה. אם הנחל יתייבש מהמים, אז לא יעזור שתעמוד פה ותפקה על הנחל, אפילו אם תחפור בנחל, לא יהיה מים יותר. יהיה אפיק יותר רחב. אין מים, המעיין נסתם. אתה רוצה שיחזור ויעיר פה הנחל? עליך לחזור אחורה עד החצבני, הבניאס והדן, שם המקורות, דרך אגב זה ראשי תיבות חב"ד, חצבני, בניאס ודן. שם נסתם משהו במעיין, תחפור בתשובה, לא רק תחזור בתשובה, תחפור בעומק עד שאתה מגיע לכתר עליון, כמו רב לזר בן דורדיה שגעה בבחייה עד שיצא נשמתו, ואז ירד עליו מלמעלה כל האורות שהפסיד במשך כל חייו, הוא מקבל שנה חדשה, תשפ"א, ראשי תיבות, תגאלנו שנית פעם אחרונה. גאולה שלמה ואמיתית עם שנה טובה ומתוקה לכל אנש, לכל בית ישראל ולכל העולם כולו. הגוטן יור אקסיבה ואקסימה טויבה. כל טוב.